נושא שלנו היום, נושא שלא מדובר כל כך הרבה, בדרך כלל פרשת שלח מדברים הרבה על המרגלים, לא מדברים על הפרשיות שכתובות אחרי המרגלים. אנחנו נלמד היום על סמיכות פרשיות נסחים וחלה למרגלים. חטא המרגלים תופס את רוב פרשת שלח, הפרק האחרון מדבר על כמה מצוות, אנחנו נעסוק היום מצוות נסחים, מצוות חלה. מה זה מצוות נסחים? יש מסכת מנחות. מה זה מסכת מנחות? מה מדברת? על קורבן מנחה. מצוין. קורבן מנחה זה קורבן מן הצומח. יש מעל 10 סוגי מנחות. מנחות נדבה, מנחות חובה, מנחות ציבור. רוב המנחות מביאים אותה ממה? איזה צומח? חיטה. יש שתי מנחות, מנחות שמביאים מסעורה. מה הם? קורבן העומר, זה מסעורים, ומנחת סוטה. כל שאר המנחות הם מחיטים. אנחנו נלמד היום על מנחת נסחים. מה זה מנחת נסחים? חלק מקורבנות של בעלי חיים חייב להביא איתם מנחת נסחים. לא כל הקורבנות, לא משנה כרגע מי. חלק מקורבנות בעלי החיים, אם זה כבש, או עיל, או פר, צריך להביא איתם גם מנחת נסחים. נקרא את הפסוקים. וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם. מה קשה? איזה מילה קשה? למה? למה? מושבותיכם, שתשבו. איזה מילה קשה? איזה מילה קשה? רמז מדובר אחרי חטא המרגלים? לכם. מה זה לכם? כל מי שמעל גיל 20 מהגברים מת במדבר. חוץ מנשים. נשים לא חטאו בחטא המרגלים. כלומר, נכנסו לארץ ישראל הרבה סבתות זקנות. הרבה נכנסו, אבל רק מי שהיה מתחת לגיל 20 נכנס לארץ ישראל. כלומר, כשהוא הגיע לארץ ישראל בכמה הוא היה? 60. מי שהיה בן 20, כשהגיע לארץ היה בן 60, כ-40 שנה במדבר. אבל כל הדור שהיה בן 20 שנה ומעלה, כמה הם היו זוכים? 600,000, כולם מתו במדבר. אז איך כתוב אשר אני נותן לכם? נכון? נתן לכם תשובה? הרי הם מתו במדבר. איך כתוב נותן לכם? יש לכם תשובה? אומר החיים הקדוש שני פירושים. מקום מספר 3, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, לצד שראה השם מדווה ליבם בגזרת טלטולים במדבר 40 שנה. תחשבו איזה רגשות עוברים על עם ישראל אחרי הבשורה הנוראית 40 שנה במדבר. לא יזכו להגיע לארץ רוב הדור הזה. תסכול, ייאוש, דרך אגב, אחד הפרשנים מסביר, שלכן קורח, למרות שהוא חלק על משה עוד הרבה לפני, הסיפור שהוא הוביל אותה, את הנשיאות הייתה לפני, אבל הוא חיכה לאיזה איזה נקודה שבו יוכל לחלוק על משה. מתי? אחרי חטא המרגלים. אחרי חטא המרגלים, כולם במרמור, כולם קשה להם, אז מגיע הזה. ככה מסביר, אני חושב, משה חוכמה, לא זוכר. בכל מקרה, נחזור, מה שאני נותן לכם, אומר הרחם הקדוש, מופלגים מביאת הארץ, לזה סעד ליבם במצוות התלויות בארץ, לכונן רוחם כי יעלו וירשו את אדמתם. כלומר, כיוון שהדור הזה כבר מיואש, לא יגיעו לארץ, לפחות תדעו, יש מצוות התלויות בארץ. אבל זה לא הם, תשובה, אבל הפלגת הזמן לא תריע לדבר המוחזר. כלומר, אלה שצריכים למות במדבר ימותו, אבל אלה שמתחת ל-20, רק עוד 40 שנה ייכנסו, אומר אורחם הקדוש. משפט נפלא, הפלגת הזמן לא תריע לדבר המוחזק לבוא. חיילים, הרבה לפני שמגייסים לצבא, מה הם? שמחים או לא שמחים? שמחים בהתחלה, אבל אחר כך, חודשיים, ארבעה, חצי שנה, עד מתי, נכון? למה? אבל בכל אופן הם שורדים, למה? למה הם שורדים? כי זה קצוב, יש זמן. שנתיים ושמונה, הם משתחררו. אומר החיים, הפלגת הזמן, למרות שהזמן, פה זה 40 שנה, אבל כיוון שבטוח אחרי 40 שנה הם יחזרו, אז זה מרגיע. בסדר? בהרבה תחומים זה ככה. יעקב עובד על רחל כמה שנים? 7. אבל הוא ידע שזה יבוא. זה לא הפריע לו. והיא בימיו כימים אחדים באהבתו אותה. בעומק של העומק, מה ששמר על עם ישראל בגלות, זה הוודאות שיבוא, שתהיה גאולה. אומרים כל יום, ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו, הוודאות שתהיה גאולה, מחזיקה את עם ישראל בגלות 2,000 שנה. כלומר, למרות שהזמן מופלג, כבא שבטוח יגיע, זה מה שאומר חיים. עכשיו, ודקדק לומר שאני נותן לכם, אגם למרות שהדור ההוא פגריהם יפלו במדבר כל העם היוצא מצרים מבין 20 שנה ומעלה, בלומר כי מעשה בנים התייחס גם לאבות. אתם תרוצו שם, הבנתם? מה זה לכם? בזכות? הבנים. כיוון שהבנים נכנסים לארץ כאילו אבות, כי הנשמות של אבות בבנים. בסדר? אדם מטביע חותמו בנצח או על ידי מעשים טובים או על ידי ילדים. גם אדם שלא זכה לילדים, הוא עשה מעשים טובים, וואו, זה הטבע. הרי מולובביץ', החזון איש והרב צבי יהודה לא זכו לילדים, אבל חותם שהם הטביעו בעולם יותר מכל, כלומר, זה גם. אבל יש כוחות על הילדים, כיוון שהילדים שייכנסו לארץ, כאילו זה הם. תירוץ שני, אור החיים אומר דבר מדהים. אומר אור החיים, אמנם דור המדבר שחטא לא נכנס לארץ, אבל זה אחת ההוכחות, אומר אור החיים, שתהיה תחיית המתים. מה זה אשר אני נותן לכם? הרי הם מתו במדבר. תשובה, אחרי תחיית המתים הם יזכו לחיות בארץ ישראל. לכן זה לכם. בסדר? מצוין. נמשיך.
מה להאמין לדבר פשוט?
מה?
מה להאמין לדבר פשוט? שזה אנשים,
כמה
מבוגרות כמו שאמרת,
צודק. מצוין, כי הוא פונה לכולם. דבר אל בני ישראל, אל כולם. כיוון שהוא פונה לכולם גם אל הדור שלא יזכה להיכנס, זה לכם, בסדר? ג' ועשיתם אישה, מה זה אישה? מה זה אישה?
קורבן.
למה נקרא אישה? למה נקרא? לא, לא שא, אישה. כולה באש, מצוין, קורבן עולה באש. קורבן עולה, כולו עולה באש, חוץ מהאור. קורבן, הרבה קורבנות, חלק עולה באש, חלק הכהנים מקבלים, ויש קורבנות שגם עולה באש חלק, גם הכהנים וגם הבעלים מקבלים, כמו שלמים, בסדר? עשיתם משל אדוני עולה או זבח לפלה נדר או בנדבה, או במועדיכם לעשות ריח ניחוח לאדוני, מן הבקר או מן הצון. מי שמתנדב להביא, מה ידע בנדר או נדבה דרך אגב? מה זה בקורבן שבא בנדר לקורבן שבא בנדבה? תסביר. שניהם זה מרצונו. שניהם הוא מחייב את עצמו להביא. נדר הוא אומר, הרי עליי פרה זו לעולה. סליחה, הרי עליי עולה. אני מתחייב להביא נדבה. הרי עליי נדבה. בסדר? הוא אומר, הרי עליי נדבה. וזה נדר. נדר, הרי עליי להביא קורבן. ובנדבה הוא מייחד פרה מסוימת. הרי פרה זו לקורבן. נדר, הוא מחייב את עצמו להביא קורבן. הוא לא אמר ספציפי. בנדבה הוא אמר ספציפי על פרה מסוימת שהיא תהיה קורבן. מה ההבדל ביניהם? שאם טרף את הפרה הזאת תהיה זה דוב. אם הוא אמר הרי עליי להביא קורבן, הוא חייב להביא? מצוין. אבל אם הוא אמר הרי פרה זו קורבן, ולא חייב להביא, אם הדוב טרף אותה, כי הוא ייחד את הפרה מסוימת. אז זה ה... והקריב המקריב קורבנו לאדוני, מנחה סולת יסרון. זה יוצא בערך 2 ליטר ומשהו. מה זה סולת? מה זה סולת? קמח מובחר. סויד זה הקמח הכי מובחר, יסרון זה הוצא 2 ליטרים וקצת בנפח, בלול ברביעי טעין שמן, ויין לנסך רביעי טעין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. קיצור, אם הוא מביא כבש, צריך יסרון סולת, קמח מובחר, עוד רביעי טעין זה גם סוג של מידה שמן, ועוד רביעי טעין יין. לנסך, מה זה נסך? מה זה נסך? הוא נקולון ונזכור רביעי טעין לכבש האחד, נכון? מה זה נסך? תשובה, הנה מצוין, יש פה זה. זה הכבש, הכבש עולה ממזבח, בסדר? זה הכבש, וזה המזבח עצמו. בין הכבש למזבח היה מרווח, אוויר. בין הכבש למזבח היה קצת אוויר, יש כמה שיטות איך היה ניסוך. בחלק מהקורבנות היו שופכים יין באותו מרווח שהיה יורד עד התאום. היין יורד עד התאום. דוד המלך חפר את היסודות למזבח. הוא ידע איפה יהיה מקום המזבח, הוא לא יכל לבנות מהסיבות מסוימות. הוא חפר את השיטין. שיטין זה היסודות של המזבח עד התאום. אותו מרווח בחלק מהקורבנות שופכים יין שיורד עד התאום. אם אתה מביא כבש, זה כמות קטנה. מביא עיל, כמות גדולה, מביא פר, כמות עוד יותר גדולה. מה זה בין כבש לעיל? לא, מה ההבדל בכבש לעיל? הגיל. עד גיל 13 חודשים ויום אחד הוא נקרא כבש. מ-13 ויום אחד הוא כבר נקרא עיל, בסדר? ראש שנה אנחנו מביאים שופר של עיל, לא של כבש, דווקא מצוין. אז מה זה מנחת נסכים? חלק מקורבנות מהבעלי חיים מוסיפים להם מנחה שמורכבת מסולת בלולה בשמן ושופכים יין שיורד עד יסודות המזבח. אז פה ברור? זה מצד נסכים. אחר כך פסוק י' ז' וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרתי עליהם בבואכם אל הארץ שמביא אתכם שמה, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה לאדוני. זה מצוות הפרשת חלה. מה זה הפרשת חלה? בניגוד לכל המצוות התלויות בארץ, או רובם לפחות, רוב המצוות התלויות בארץ התחייבנו להם רק אחרי 14 שנה משנכנסנו לארץ. 7 שנים כבשנו את הארץ, 7 שנים חילקנו את הארץ, רק אחרי 14 שנה נהגו המצוות האלה. תרומות, מעשרות, עושה גם שביעית, ביקורים, רק אחרי 14 שנה, חוץ מהפרשת חלה. איך שנכנסנו לארץ, כבר המן שאכלנו במדבר הפסיק מזמן, אנחנו מכינים פיתות, עוגות, לחמניות, לפות, מכמות מסוימת חייבים להפריש חלה. מה הכמות? יש מחלוקת בפוסקים מאיזה כמות של קמח, לא מסתכל לפי העיסה, לפי הקמח. מאיזה כמות? יש בזה כמה דעות, דעה הרווחת זה 1.66. זה עם ברכה, ו-1.2 משהו זה בלי ברכה. בכל מקרה, הפרשת חלה, מכינים בצק, רוצים לכמות מסוימת, לוקחים חתיכה, מביאים למי? לא היום, לכהן, זה אחד מ-24 מתנות כהונה. מביא? מהתורה אין כמות, חכמים אמרו 1/24. כמה זה? 0.04, נכון? אחוז? כן. אחד מ-24, מצוין. טוב, אבל למה דווקא מצוות נסכים וחלה קשורה למרגלים? בוא נהפוך את הדף בבקשה. אומר הרב נריה זצ"ל, מקום מספר 7. בדברו על פרשתנו, בבית הכנסת חורבת רבי יהודה החסיד בעיר העתיקה, פתח מרן הרב קוק זצ"ל ואמר, יש כלל ויש פרט. אולם יש ופרט מסוים נושא את שמו ואת עיקר תוכנו של הכלל. שתי דוגמאות לדבר. כל כוכבי הלכת שם כללי של כוכבים להם. כוכב שביט, כוכב שבתאי, כוכב נורה, כוכב צדק, כוכב... אולם אחד מהם שמו הפרטי הוא כוכב, נכון? אחד מ... אותו דבר, כיוצא בזה סדר משתנות ששמו תארות, אולם מסכת אחת בסדר שמה הפרטי הוא תארות. המשיך הרב, כל פרשה שבתורה יש לה קשר עם ארץ ישראל, החל מתחילת פרשת בראשית, שכן בפירוש רש"י בראש בראשית, אמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל מבראשית, אלא משום כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלה. רש"י המפורסם, מכירים, זוכים? רש"י אומר לה, התורה מתחילה מסיפורי האבות וארץ ישראל, תתחיל ישר מהחודש הזה לכם ראש חודשים, זה המצווה הראשונה. אומר רש"י, שאם יבואו אומות העולם, מה שקורה היום, ויאמרו לעם ישראל, אתם כובשים, אתם ליסטים, כבשתם, אומרים להם מה? כל הארץ של מי שייכת? להשם יתברך. הוא נתן לכנענים, והחליט לכם מגיע לעם ישראל, זה שלו. אז אתה רואה שרש"י בוחר להתחיל את הפירוש הראשון שלו על ארץ ישראל. פרשת נוח, מגלים חז"ל שלא ארץ ישראל לא ירד למבול. פרט לך פשיטה, אברהם אבינו מצטווה לעלות אל הארץ אשר עריך. בקיצור, כל התנ"ך מלא בארץ ישראל. אבל בקצת. אומר שכל פרשה של ישראל, אבל איפה הפרשה שהכי מבטר ישראל? פרשת? שלח. אולם פרשתנו שלח היא כולה פרשת ארץ ישראלית. היא פרט היוצא מן הכלל הנושא בתוכו את הכלל כולו. הכל בה סובב מסביב לארץ ישראל. לטור את הארץ, פרי הארץ וירושת הארץ. התורה היא השמיים שלנו. ארץ ישראל היא הארץ, תורה מן השמיים, תורה היא שמיימית, הארץ היא חומרית, אבל חומרית, מה תראה מה המובן של החומרית, בפסוק שאנו חוזרים עליו פעמיים ביום במסגרת קריאת שמה נאמר, כי מהשמיים על הארץ, אין שמיים בלי ארץ ואין ארץ בלי שמיים. הרחיב הרב את הדיבור על אהבת תורה ואוהלי לומדיה, על חיבת הארץ, מסירות בוניה ושילוב שניהם יחד, וסיים. הוא כתב את זה לפני 100 ומשהו שנים. פרשת נסחים שנשנתה לראשונה, הרי חטא המרגלים בא לעודד את כלל ישראל, לחזק במיוחד את רוחו של הדור הצעיר, שצריך היה להתעכב במדבר 40 שנה, והרי בא לבשר, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, אשר אני נותן לכם, כיוצא בזה פרשת חלה, בבואכם אל הארץ שמביא אתכם שם, ודרוש החז"ל ביד כולכם, מבשר אתי על הורשת כנסת ישראל, הוא כותב את זה לפני 100 ומשהו שנה. וכאז כך גם בימינו, מובטח לנו שכלל ישראל כולו יעלה ויבוא ויגיע לגאולתו בארץ חמדתו. התקיים או לא התקיים? התקיים בגדול היום ברוך השם. כמה יהודים נמצאים בארץ ישראל. אבל עוד לא הבנו לגמרי למה דווקא נסחים וחלה עם המצוות שנסמכו לפרשת מרגלים, למרות שמשה רבנו שמע אותם כבר בהר סיני. למה נכתבו דווקא? פה מצאתי דבר נפלא מהרב זבין. בוא נקרא מקום מספר 8. מרגלים, נסחים וחלה, שלוש פרשיות אלו באו רצופות, זו אחר זו. משמע שנסחים וחלה באו כתגובה ותיקון לחטא המרגלים. הנסחים באים מלמעלה למטה, לוקחים יין, שופכים אותו מלמעלה עד למטה. לעומת זה חלה אתה עושה עיסה, ושם לוקחת חלה מהעיסה, מגביה אותה, נותנת לכהן. היום אין כהנים, יש כהנים אבל אין בית מקדש, אז היום או שורפים, או זורקים את החלה בתוך שתי שקיות. הנסחים מנסחים אל השיטין. מה זה שיטין? זה חלל תחת המזבח כנגד מקום הנסחים. והשיטין היו מחוללים ויורדים עד התאום. ובחלה כתוב, היה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. ראשית הריסותיכם חלה, תרימו תרומה, להרים, להגביה למעלה. תכלית הכוונה של ביאת הארץ היא לקדש את הארץ ואת הארציות. לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה להגיד לעם ישראל, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש, ממלכה אבל קדושה. אמרנו, הפרדה דת ומדינה זה מתאים לגויים, אצלנו לא. אצלנו הדברים האלה הולכים ביחד, לקדש את הארציות. לא זו המטרה להיות במדבר, ארץ לא נושבת, ולהתפרנס מלחם מן השמיים, המן. אמנם, דרך אגב, יש כמה הסברים לחטא המרגלים, המפורסם ביותר, מה זה? למה המרגלים לא רצו להיכנס לארץ? איך? זה אחר כך. למה לא תכנס לארץ? כי במדבר יש לנו הרבה רוחניות. הכל רוחני. יש תורה, יש מן, יש סלב, יש בר מרים, יש ענני כבוד, אתה עטוף, יש לך הרבה זמן ללמוד תורה. אבל כשנגיע לארץ פחדו המרגלים, נתחיל להתעסק בחומריות, עבודה, חקלאות, נרד רוחנית. חשש לא פשוט. צערנו הרב בתנך, ראינו צערנו הרב, עם ישראל רוב השנים בארץ ישראל, המצב לא היה טוב. לא היה טוב. הם רצו לדאוג לעם ישראל. לכן הוציאו דיבת הארץ רעה, כדי שישארו במדבר. שמה החטא? כי הקדוש ברוך הוא לא חשב כמוהם. חשב בחנית שקד, אז מה אתם... אבל המטרה, לפי הפירוש הזה, הייתה מטרה מדאגה לרוחניות של עם ישראל. גם המכון, או בכל ישיבה, אתה יוצא בתוך חממה, עטוף, תורה, ענני כבוד, יש פה, יוצאים אחר כך, יש לפעמים יכולות משברים, זה שחיקה, והם דאגו, הם דאגו המגלי עם ישראל. אומר הרב זווין, הכוונה, אמנם דור דעה היו בני המדבר. מה זה דעה? מה זה דעה? שכל, דעת, הכי גבוה. איפה הדעת מופיעה? בראש. הכי גבוה. אנחנו דור, עקבתא דמשיחא, עקב. עקב זה הכי נמוך, אבל אנחנו גם דור גבוה, אז בפנימיות. אבל זה דור דעה, דור הכי גבוה. ואומנם המן היה לחם קדוש וטהור מן השמיים. מה ברכו על המן? מי יודע מה ברכו על המן? כן, יש כמה פירושים. פעם הבאתי שיעור לילדים בגן. אמרתי, ילדים, מה ברכו על הגן? על הגן, על המן? אחת אומרת לי, הרב, אתה יודע מה ברכו? הרי חז"ל אומרים שכל אחד טעם מה שהוא רוצה, נכון? רצית בננה, אדמה. צ'יטוס, שהכל. במבה, תלוי, מחלוקת, כן, כן, כן. כל דבר שרצית, אתה, ככה אמרה לי. אבל אתה אומר, יניב יפה, הרמי פנו כותב, ברכו המוציא לחם מן השמיים. זה גם מן השמיים. איך תברך מן הארץ? זה גם מן השמיים. אומר הרב זווין, ואומנם המן היה לחם קדוש וטהור מן השמיים, אבל בשביל כך אין הקדוש ברוך הוא צריך לבני האדם. יש לו בשמיים מלאכים ושרפים למדי, לא חסר לו. הכוונה היא שהשמיים שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, ובני האדם יחיו חיים ארציים, אלא שיקדשו את הארציות עצמה. תורת ישראל בלעדה, בא חידוש שלנו לקדש את הארציות. וזה ייתכן בשני אופנים. ממעלה למטה, להמשיך את הקדושה אף למטה, מטה למקומות הכי נמוכים, לתוך התאום, בחינת גם כי ילך בגץ המוות לא יירא רע כי אתה עמדי, וממטה למעלה, להרים ולהגביה את כל הדברים החומריים למעלה. והנסחים והאכלה מסמנים את שני הדברים, נסחים לקחת ומצווה ועד לתאום, וחלה אתה מרים אותה, אולפי, ככה מרגלים, שלא רצו לעלות לארץ, ורצו להישאר במדבר ולהיות בבחינת דור דעה שכל עסקם במדרגות עליונות, וכל פרנסתם בלחם מן השמיים, חיים רוחניים, הייתה התשובה על חטאם, פרשת נסחים ופרשת חלה. מהצד האחד יש להוריד את הקדושה אל השיטין המחולים עד עמקי התאום, זה נסחים, מהצד השני, אף באוכלכם מלחם הארץ, ולאו דווקא לחם מן השמיים, תרימו תרומה למעלה. איך שאתם אוכלים לחם עם כמות מסוימת, דבר ראשון, אתם לוקחים מהעיסה, נותנים לכהן, להרים את ה... לקדש גם את הפת שהאדם אוכל. יפה, נכון? איך? גם. אבל כן, היום צערנו הרב. אין את המצווה הזאת, היא לא בשלמותה. לא מבין לכהנים, אבל אתה חייב לפרוש חלה. פרשת חלה זה מצווה אדירה. גם אתה צודק, חז"ל הוסיפו אחר כך ברכות. מהתורה אין ברכות על אכילה. אין, זה חז"ל הוסיפו כל הברכות חוץ מברכת המזון, נכון? מצוין. שפת אמת מקום מספר 5. הוסמכו את הפרשיות חלה ונסכים. דרך אגב, נסכים הכוונה למנחת נסכים. בסדר? ממה מנחת נסכים מורכבת? יין. שמן ו לא מים ו סולת. מה זה מזכיר לכם שלוש הדברים האלה? מה אומרים כל יום בקריאת שמע? איך? דגנך תירושך ויצעריך. תראו לכם שאלה שלושת המרכיבים שפעם אכלו. לא היה סודה, כל המיץ, כל השטיר. לא, לא היה את הדברים האלה. היה, אכלו, באמת, שתו מים ויין. יין זה היה בריא, גם אמרו שיין זה בריא, כן? שתו כל ארוחה כמעט שתו יין. ושמן שימש להרבה דברים. סתם שמן זה שמן זה? שמן זית. שמן בתורה זה שמן זית. שמן שימש להרבה דברים. למאור, לבישול, טיגון, טיבול, שיחה, היו שכים עם משמנים, אבל כל מקרמים, אבל הוא שימש להרבה דברים. אז תגנך, תירושך ויצעריך. רוב הדברים שמשמים את האדם, כנגד זה הנסכים. נכון, זה מעלה, מעלה את הדברים של הזה. אבל לשפת הם עושים עוד משהו, 5. וסמיכו את הפרשיות, חלה, נסכים וציצית אחר פרשת מרגלים, כאלה במדבר ג' מתנות טובות. מן, באר, מענה כבוד. דרך אגב, הגמרא אומרת, בזכות מי הגיע המן? משה. הבאר? מרים, וענה הכבוד? אהרון. ככה כתוב. ולכן קשה להם לצאת מן המדבר. בכמה מערכות בחיים שלנו קשה לצאת מהנוחות. נכון? 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 קשה. קשה לצאת. מהצבא קל לצאת, כן? להשתחרר. אבל מהנוחות קשה. גם כשאדם עוזב את מכון מאיר, זה לא פשוט. זה לא פשוט התהליך מתי לעזוב. כל ישיבה, כל משהו, זה חממה. זה חממה. ומתי ילד מתנתק מההורים, זה בגיל 40, כן? זה קשה להשתחרר. וזה קשה גם לשחרר, אתה, כן? אבל צריך ללמוד במדבר. יש להם כל טוב. זה לא פשוט המעבר הזה מחיי רוח מלאים לארץ ישראל. זה לא פשוט. וניחם הקדוש ברוך הוא אותנו, כי נשאר הערה, הערה. מאלה הגימל מתנות, וחלה ונסכים הוא זכר ממן, חלה זה לחם בארץ כנגד המים ושמיים, נסכים כנגד באר מרים, מים ויין, וציצית, זה סוף הפרשה מדברת על ציצית. בחינת החסד, ענני הכבוד, וכתוב בציצית לדורותם. כשלמדנו בצור והלכות ציצית, היה כתוב את אתה על הכנף פתיל תחלת, נכון? איך לדורותם? לא היה פתיל תחלת הרבה שנים, בגלות לא היה פתיל תחלת. איך אתה אומר לדורותם? שאלה חזקה, נכון? נכון? שאלה חזקה. תשובה, שזה נשאר לנו גם בגלות. היערה של הציצית, גם אם אין פתיל תחלת, היערה נשארה תמיד. ועיקר העיני הכבוד היה מרכז ברוך הוא כביכול נהג אותם. כמו שכתוב, הולך לפניהם יומם, וזה עניין הציצית עיתוף, ולבטל הכל אל הנהגות השם יתברך. אז ראינו למה נסמכו פרשיות נסכים וחלה לפרשת המרגלים. בסדר? מצוין. עכשיו ראיתי סיפור נפלא, הוא מופיע בגיליון בית נאמן של פרשה הקודמת. תראו. יש עניין שנקרא מידה כנגד מידה. גם לטוב וגם לרע. למשל הפרשה, יש מידה כנגד מידה רעה. איפה? כן, שלא טוב. המרגלים, איזה עונש חטפו אתם זוכרים? מה עונש להם, של המרגלים? הלשון שלהם משתרבבה. הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, וגם כל מי שדיבר לשון הרע על ישראל מת במדבר. מת במדבר. אתם מאסתם בארץ ישראל, לא תיכנסו לארץ ישראל. יש גם מידה כנגד מידה טובה. מרים, שבוע שעבר, דיברה לשון הרע על משה, חטפה העונש, כמה ימים עם ישראל חיכה לה? שבוע. שבוע שלם, עקבה אותנו הצדיקה הזאת. למה חיכו? תשאיר חלק מהאנשים שישמרו עליה, תתקדמו, תדביק את הפער, חבל, זה מסעות. בזכות שמה, שהמתינה למי? המתינה למשה ביור. המתינה לו, שמורים שהמתינה לו שבעה ימים גם. כנגד זה, שחתה שבעה ימים. מידה כנגד מידה. עכשיו תראו. לפני הסיפור, עוד נקודה מדהימה. למה אנחנו חוגגים את ט"ו באב? היום לא, אבל כשהיה בית המקדש קיים, כתוב גמרא, משנה מסכת, תענית, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים וט"ו באב, שבהם בנות ישראל יוצאות לחול, זה היום שידוכים. יש אומרים שגם יום כיפורים וגם ט"ו באב. היו יום שידוכים, גדול מאוד. ט"ו באב. יום הכיפורים, אמרת הגמרא, אני מבין למה. הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל את העגל. אבל ט"ו באב, למה? מה הסיבה שחוגגים? מה הביאה? שש סיבות. שש סיבות. אחת הסיבות, קלו מתי מדבר. כל המתים של המרגלים. תוספות, אני חושב, מביא מדרש. מדהים, תראו. הקדוש ברוך הוא, אחרי חטא המרגלים, מה רצה לעשות לעם ישראל? מצוין. דחה את כולם? רגע אחד. משה מתפלל, מתפלל, מתפלל. בסוף השם ויתר, במקום לחלות אותם ברגע אחד, תשלומים. פרס את העונש 40 שנה, וכל שנה ימותו חלק. תעשו חשבון, 600 אלף חלקי 40. זה לא מדויק 40, כי זה היה 39 שנה, אבל נגיד 40, פחות או יותר כמה זה יוצא, 600 אלף חלקי 40, כמה זה יוצא? 15 אלף, יפה, מצוין, 15 אלף. כל שנה אמורים למות כ-15 אלף, בסדר? מתי החטא היה, תאריך עברי? תאריך עברי חטא המרגלים? תשעה באב. כתוב חמישה דברים, אירוע, אחד מהם זה חטא המרגלים. אומר המדרש, כל ליל תשעה באב, כל מי שחטא בשנה הראשונה, חפר בורות, קברים. נכנסו כל ה-600,000 בשנה הראשונה לקברים. ידעו שימותו חלק מהם. בבוקר הכרוז אומר, מי שחי שיקום, קמו כולם חוץ מי? 15,000. כל שנה קמו חוץ ככה שנה שנייה, ליל תשעה באב היה החטא, חופרים קברים, נכנסים לתוכו, בבוקר מי שחי יוצא מהקבר, מי שמת, ככה כל שנה נפטרים כ-15,000 מאלה שחטאו בחטא המרגלים. שנה האחרונה כמה נשארו? כמה נשארו? 15,000 אחרונים. 15,000 אחרונים. ליל תשעה באב חופרים, נכנסים, למחרת, קמים. אמרו, אולי חשבו, התבלבלו בתאריך. כי לא היה פעם לוחות שנה, זה... הסתכלו לפי מה? ירח. ירח, מצוין. נכנסו בליל י' באב, קמו. ליל י' א', קמו. י' ב', י' ג', י' ד', ט"ו באב, הם כבר רואים ירח? מלא, הם קלטו. שכנראה ויתרו להם על העונש. עכשיו זה מדהים, מדהים. אנחנו אומרים ללקבת שבת, 40 שנה קודבה. מה אתה מבסוט? זה פסוק, לא כזה שמח, נכון? אשר נשבעתי ואפים יבעון אל מנוחתי. אם עכשיו הכי קם נודר שהוא לא אוכל כרוב. מתחרט, מה הוא עושה? אתרת נדרים. כל אדם שנדר נדר, יכול לעשות אתרת נדרים. הולכים לרב עם עוד שני אנשים שמבינים עניין, ואז הרב מוצא לו פתח הרתה, אפשר להתיר נדרים. אבל אם השם נשבע, מי יתיר לו? אשר נשבעתי באפי עם יבעון אל מנוחתי, אשר נשבע שכל הדור הזה כזאת הארץ. מי עתיר לו? אז איך ה-15,000 האחרונים נשארו בחיים? תשובה מדהימה. שנה ראשונה, כולם חפרו, כולם התפללו שזה לא יהיה, הם. כולם רצו לשרוד, כולם רצו. שנה שנייה, אבל לא התבטל. שנה האחרונה, כן השם סלח להם, למה? כי הם ידעו שהם הולכים למות. כאשר אדם יודע שהוא הולך למות, התפילה היא מכל הלב. כל השנים זה אולי הוא ימות, אולי הוא, שנה האחרונה נשארו 15,000 האחרונים, הם ידעו שהם הולכים למות. פחו בכי דמעות אדירות. תפילה כזאת היא ביטלה שבועה של הקדוש ברוך הוא. וטו באב כל כך שמח כי היה קשר עם הדור יוצאי מצרים שנכנסו לארץ ישראל 15,000 האחרונים. דימה, נחזור אלינו. כן, אחד מהשישה הפירוש. הפירוש הפשוט שמתו כולם, אבל יש פירוש שתוספות מביא, שהיה החיבור של ה... כן, כן. כן, כן, תוספות. תוספות. כן, זה... נחזור סיפור מדהים. מדהים שקשור להשגחה, לתפילה מכל הלב. מספר אותו הרב חננאל כהן, ראש ישיבת לבנימין, אמר במושב ברכיה. מי שירצה, זה מופיע באלון בית נאמן של פרשה הקודמת. הוא אומר ככה, שמעתי מעשה מדהים מהו גודל השגחה פרטית. היו זוג שהתחתנו, ולא עליכם לא היו להם ילדים. הם הלכו לטיפולים ושום דבר לא הצליח. אף אחד לא נתן להם סיכוי. ואחרי שהלכו לרופא מומחה מאוד, וגם הוא אמר את זה, הבינו שרק אם יקראו את השמיים בבחיות ותחנונים, תבוא הישוע. הרופא יש אותם, אין סיכוי, מה נשאר? השם ידבח. מתחנו הכי קשורים אליו, כשאין סיכוי בדרך הטבע. הבנתם מה אני אומר? זה עמוק מאוד. בסדר? והנה ראה פלא, לאחר כמה חודשים קדושים בתפילות מכל הלב, נקלטה האישה להיריון, ולאחר 9 חודשים ילדה לא בת אחת ולא... 2, אלא 5 בנות בפעם אחת. 5 בנות. מזל שלא בנים, אחרי הקטסטרופה, כן? עכשיו הגיעה הבעיה הגדולה. איך תצליח לגדל 5 בנות? עם תאומות קשה להסתדר, כל שכן עם שלישייה. החמישייה? סופוכה הזאת, איך תטפל בהם? היא צריכה מטפלות ומתנדבות. מאיפה תביא אותם? מאיפה תשלם להם? לא ידעה מה לעשות, ניסתה לפרסם בעיתון אם יש מתנדבות שמוכנות לבוא לטפל בהם כמה שעות ביום. והנה, יום אחד היא מקבלת טלפון ואישה לא מוכרת על הקו. שלום, את מחפשת מטפלות לחמישייה שלך? ענתה הם כן. את מוכנה להתנדב? אמרה האישה, תשמעי, אני לא אוכל לטפל לך בילדים, ואני מוכנה להפקיד לך סך של $4,800 כל חודש בחשבון הבנק, ותוכלי לזכור בו כמה מטפלות. אפשר בבקשה לקבל את מספר החשבון? האם התרגשה, כזו מחווה לא מקבלים בכל יום. נתנה את מספר החשבון והודתה לה מכל הלב. למחרת היא בדקה ובאמת ראתה שהופקד לה בחשבון כל אותו הסכום. שמחה עליו כמוצא שלל רב, שכרה בכסף מתנדבות ומטפלות שיעזרו לה, ובחודש הקרוב יכולה הייתה לנוח ולהתאושש מהלידה כראוי. כך קרה גם בחודשיים שאחריו. בחודש השלישי, אמרה עם הבנות לתורמת, אני מודה לך מאוד, אבל רק שאלה קטנה. מדוע? את נותנת לי כל חודש. שזה קשר? זה לא סתם, תוכלי להסביר לי בבקשה? האישה שמעה את בקשת האם והסכימה לספר. בזמן השואה, הייתי בגטו בפולניה, והייתי משועבדת במחנה השמדה, יחד עם עוד 4 בנות דתיות. הנאצים יימח שמם וזכרם, היו מביאים קבוצות של יהודים, והיו אומרים להם, יש לכם הרבה לכלוכים, בואו נעשה לכם אמבטיה עם חיתוי. האמבטיות האלה היו תאי הגזים הידועים לשמצה. היו אומרים להם להתפשט, נכנסו, סגרו עליהם, והיו מזרימים עליהם גז קלון. השם מנקום דמם. אחר כך התפקיד שלנו היה למיין את הבגדים, ולבדוק כל בגד, אולי יחבו שם זהב, תכשיטים, חפצים מקרי ערך או מזכרות, והרורים היו לוקחים אותם. היו בודקים אותנו, את הבנות האלה שעסקות בזה, ואוי לנו אם היינו מסתירים איזה חפץ. יום אחד מצאנו בין הבגדים בקבוק של שמן, זית, זה היה בדיוק לפני חנוכה. שמחנו במציאה כמו זהב והחלטנו שנשתדל כל יום להדליק נר חנוכה ונזכור את הניסים שעשה השם לאבותינו. לקחנו את הבקבוק, הכבנו אותו כראוי, ובלילה הראשון של חנוכה, אחרי שספרו אותנו הנאצים לראות שאנחנו נוכחות, המתנו שכל המחנה ירדם, יצאנו לחצר ומאחורי איזו חומה הדלקנו נר אחד בברכה ובהתרגשות. היום הראשון והשני עברו בהצלחה. ביום השלישי ראו באמצע הלילה שחסרות כמה בנות, העירו את כל היושבים במחנה, עשו מבדק וגילו שנעלמנו. אחרי שמצאו אותנו עם הנר, המצב היה הרבה יותר גרוע. הם טענו שמלבד שיצאנו מהחדר גם אותתנו לאויב, כאילו מה זה, ולכן הודיעו שלמחרת בצהריים גזר הדין שלנו יהיה לעיני כולם. איך שהם מכינים את עמוד התלייה, כולם עומדים שם בפחד לראות מה יעשו לנו. ופתאום נשמעה צעקה מאחת אנשים במחנה. אתה לא תערוק אותם. המפקד הסתובב בהפתעה ואמר לאישה בכעס. חצופה. ודאי שאני ארוג אותם. תתת לי פקודות? אמרה לו, אם אתה תפגע בהם, אני לא אעזור לכם יותר, ולא אכפת לי מה תעשו לי. אותה אישה הייתה בקיאה בשבע שפות, והמפקד של המחנה היה נעזר בה לתרגם את המכתבים, וידי המכתבים והמברקים שתרגמה לו, הוא התקדם בדרגות של הפיקוד ונהנה מהעבודה שלה. כשהוא שמע את האיום שלה, הוא שקל בדעתו. האם עדיף לו הקידום שלו בפיקוד, או חמש יהודיות שהוא רוצה להרוג. אחרי שחשב, הגיע למסקנה נכונה, שראוי שנחזור לחדר שלנו נקיות מעונש, בזכות אותה אישה שרדנו את המלחמה, סיימה התורמת את הסיפור. אמרה להם הבנות, סיפור מדהים. אבל איך זה קשור אליי? השיבה האישה. אותה אישה שהצילה אותנו, הייתה לא אחרת מאשר אמא שלך. היא הצילה חמש בנות יהודיות, לא מתאים שהבא שלה תקבל חמישייה, ולכן אני עוזרת. שנזכה בעזרת השם, להבין כמה השגחת השם מובילה אותנו, וכמה באמת לאהוב את ארץ ישראל, זה התיקון בעצם של חטא המרגלים. Thank you.